התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הכדורסל הישראלי התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי שני אנשים נוספים, כרגיל עומר אריאן, כתב נוסף של האתר. מה העניינים, עומר?
מעולה, ערב טוב.
מעולה, ולצידי עוד מישהו, הפעם אורח מיוחד שאנחנו מאוד שמחים שנמצא איתנו כאן, שי גרינברג, מייסד קהילת הכדורסל, ואחד האנשים שבאמת הכדורסל הישראלי זורם להם בדם. שי, מה העניינים?
וואו, תיארת אותי מדויק ויפה, אני בסדר גמור, כיף להתארח, אוהב אתכם מאוד, אתה יודע, זכיתי, כיף גדול.
ושי, למי שלא יודע, ואני מניח שכמעט כולם יודעים, הוא אוהד גדול של הפועל חולון, אז אנחנו באמת בעיקר ניגע בזה בפרק הנוכחי ובכל מה שקורה עם הקבוצה שהיא אולי הכי מדוברת לאחרונה בכדורסל הישראלי, ובאמת ננצל את הבמה הזאת לדבר עוד על הקבוצה. אבל קודם כל נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק. נתחיל עם שי, איזה שחקן לדעתך אנשים לא שמים אליו לב מספיק בליגת העל, או בכלל בכדורסל הישראלי.
אוקיי, אני רק אחדד אותך, אני אוהד הפועל חולון, זה נכון, אני לא מסתיר את זה אף פעם, אבל אני באמת אוהד של כל הכדורסל הישראלי, כמו שאמרת.
נכון.
אוהב את הכדורסל מרמות בוגרים ליגת העל, עד רמות ליגה ארצית, נשים, הכל, הכל, הכל מהכל, איפה שיש כדור וסל אני נמצא, החולון זה הלב והבסיס, אבל אתה צודק. ועכשיו, לשם השאלת, אני רציתי להתמקד בשחקן שאומנם הפסיד אתמול או שלשום הפועל חיפה נגד הפועל אילת, בצוף בן משה. הוא קלע 15 נקודות ב-30 דקות במשחק, והם הפסידו אומנם, אבל אני חושב שצוף הוא שחקן שעובר כמה שנים, גם עכשיו בהצלחות של אילת, בהצלחות האחרונות, דיברו על שוחמן, דיברו על אובר, דיברו על הגבוהים, לא דיברו, דיברו על זה, לא דיברו עליו מספיק. ואני חושב שמגיע לו הרבה קרדיט, הוא נותן עונה לא רעה בכלל, הוא אפילו יכול לתת יותר, אם הוא יקבל גם יותר את הכדורים כמו שצריך. אז תהיה סופן משה, שחקן ראוי ומגיע לו, הוא היה בנס ציונה קצת, הוא היה בפוטל, אני שלא הצליח שם יותר מדי, מגיע לו לקבל את המעמד הראוי, שוב, בצד שאני רואה את הכדורסל.
נכון, באמת אחד השחקנים הישראלים שהכי עוברים מתחת לרדאר, אבל בכל עונה הוא מתקדם עוד יותר, ואני אפנה את אותה שאלה לעומר, איזה שחקן לדעתך לא שמים לב אליו מספיק?
אז אני אתחבר לשי בהקשר הזה, ואני קצת אשבור את הקונספט לשחקן שלא שמים לב אליו מספיק, וטוב שכך. בריון אלן. בריון אלן, רק אם נדבר קצת על הסטטיסטיקה שלו העונה, הוא פתח את תשעת המשחקים הראשונים עם ממוצע נקודות של כמעט 20, 19.3 נקודות בממוצע למשחק, שבתשעת המשחקים האלה אילת מנצחת רק 22% הצלחה. בששת המשחקים שלאחר מכן, התפוקה של בריון אלן, האישית לפחות, יורדת משמעותית, בערך 11 נקודות בממוצע, והקבוצה שלו מעלה את אחוזי ההצלחה שלה ל-50%, אני חושב שכולנו יכולים להסכים שהיא גם משחקת הרבה יותר טוב ככה, וזה מאוד מתחבר למה ששי אמר, העובדה שבריון אלן פחות מעורב, הופכת אלת לאלף פחות תלותית, וגם נותן הרבה יותר הזדמנויות להרבה יותר שחקנים, הופכת את המשחק של אלת להרבה יותר דינמי, ופשוט הופכת אלת לקבוצה יותר טובה. זה רק מראה שגם אם יש לך כוכב, הוא לא תמיד צריך להיות השחקן עם הכי הרבה תפוקה במגרש, כדי להיות הכי מועיל. ובריון אלן הוא השחקן הכי מועיל של אלת, לדעתי לפחות, וזה מתבטא גם בהורדת התפוקה שלו לטובת שחקנים אחרים.
מי שזוכר גם, הם התחילו את ה... הביאו לפני כמה שבועות, הביאו את אמינטון וגם הספיקו לשחרר אותו. כשאמינטון הגיע, ואובר קצת הלך אחורה, דיברנו על אלת באופן כללי, הלך אחורה. ואני באותו רגע אמרתי גם לאנשי אלת, וגם אמרתי, למה? מה עשיתם פה? איזה טעות? ופנה אליי חבר הנהלה אחרי איזה משחק שהם ניצחו לפני המשחק נגד חולון, והוא אמר לי, אתה כל כך צודק, ראיתי בטלוויזיה אחד לאחד, מה שאמרת לי, כאילו אחד לאחד, אמרתי, למה להביא גר דומיננטי על אובר? כאילו, וזה לא, לא, לא אמרו, אבל בעיוננו הוא שחקן טוב, הוא סובל מחוסר יציבות מסוים, אני לא חושב שזה דווקא מרצון שהוא עסק לטובת הקבוצה במקרה הזה, שוב, אני לא מכיר אותו יותר מדי, אבל עדיין אני לא חושב, הוא שחקן מאוד פשוט לא יציב, זה הכל.
נכון, אבל לשחקן לא יציב, מה שאני אומר בעצם זה שברגע שהרול שלך קטן, הקבוצה הופכת להיות פחות תלותית בו, וככה חוסר היציבות הזאת לא מכריעים משחקים ככה.
כן, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, אני לא... דעתך מכובדת ועניינית.
זאת נקודה מאוד מעניינת באמת, ולדעתי אלת צריכה למצוא את נוסחת הקסם, גם בריון אלן טוב, גם הקבוצה טובה, הכל ביחד, כי כרגע באמת חסר שם עומק, ואם שחקן אחד או שניים לא מופיעים, קשה מאוד לנצח, אבל אני דווקא אלך על שחקן כזה, שאם הוא לא מופיע באמת לקבוצתו, קשה לנצח, ולמרות שמדברים עליו, ויש עליו כתבות, לדעתי, אם לדוגמה שחקן כזה היה נותן הופעה מדהימה כזאת בכדורגל הישראלי, זה היה מדובר הרבה יותר, ואני מדבר על מייקל בריסקר שנתן משחק פשוט מדהים מול הפועל ירושלים בניצחון הביתי של הפועל גלבוע גליל, 21 נקודות, 7 שלשות מדויקות, ולא בפעם הראשונה העונה, הוא נותן עונה מצוינת, עונה שעברה הוא ירד ליגה עם מכבי חיפה, ולמרות יכולת לא רעה שלו, זה בטח לא היה אחד הנושאים על סדר היום, אבל העונה הוא באמת נותן תפוקה מצוינת, בין אם הוא עולה מהספסל, פותח בחמישייה, הוא קולע שלשות, מטווחים משוגעים, והכי חשוב, הוא גם שיפר את ההגנה, ככה שמייקל בריסקר, כשהוא על הפרקט, עכשיו זה יתרון עצום עבור גלבוע גליל, ובעיקר צריך לראות ממנו יציבות, כמובן לא כל משחק הוא יהיה טוב כמו שהוא היה מול ירושלים, אבל כן צריך לראות אותו נותן בקביעות את ה-12-13 נקודות, 40% ל-3, זה בהחלט משהו שנרצה לראות לאורך זמן. האם יש לכם משהו נוסף להגיד על זה, או שכמובן ניגע בזה בהמשך?
אני אגיד לך משהו על מייקל. מייקל הוא שחקן, קודם כל, אני לא יודע בכמה עומר, אבל אני מניח שאתם צעירים יחסית לעומתי, אז אני הספקתי לראות את אבא של מייקל, משחק את מרק. אז השלשות בגנים זה הולך במשפחה. אבא שלו היה קלעי גדול, אחד הגדולים שנחתו פה, ובכלל גם באירופה הוא היה שחקן מעולה, משחק במכבי תל אביב, משחק ברעננה, עשה פה עונות יפות מאוד, ומייקל הולך בעקבותיו. לדעתי, עם מייקל, הוא היה לו קצת יותר גבוה, ושוב, הוא באמת השתפר בהגנה, במכבי חיפה שדיברת עליה, בחצי עונה הראשון הוא היה מצוין. ברגע שפיתרו את המאמן ועמית בן דוד החליף אותו, עמית לא כל כך נתן לו דקות מספיק, והממוצע שלו הם ירדו. ושוב, זה לא בגלל זה הם ירדו, אבל כמובן זה לא הוסיף לעניין האישי שלו. אבל לדעתי, אם מייקל היה טיפה יותר גבוה, והיה לו קצת סייז יותר אחר, הוא היה במקום אחר לגמרי. זה מה שמונע ממנו לדעתי להתקדם, אולי זה יקרה, אבל זה לדעתי האישי מסוים שלו. כמובן שהידי שלו מדהימה, והוא שחקן הגנה, שוב, גם לפני השנה, אבל הוא מדהים, כיף לראות אותו, ואני שמח שהוא הולך לגלבוע, כי זה המקום, בפשוט שיכול להתקדם בו. כשאלו אותי לפני העונה, איפה הוא כדאי לו ללכת, אני המלצתי חד משמעית לגלבוע, לא לקבוצות הגדולות, כי שם הוא לא היה רואה מגרש.
אז בואו בין... שאתה אומר, אני רק רוצה...
בתפקיד שלו תמיד מעדיפים זר, סליחה שאני שוב, בתפקיד שלו תמיד מעדיפים זר.
נכון. אבל בהקשר של מה שמשה אתה אמרת על חוסר היציבות, כרגע, אני זוכר שדיברנו על זה באחד מהפרקים הקודמים, אחד מהדברים שחסרים למייקל בריסקר, זה עוד סט יכולות בכל הקשור לניהול משחק ולקבלת החלטות. דיברנו על הקשר בין יחס האסיסטים עיבודים שלו ליעילות של הקבוצה כולה בהתקפה, ואנחנו רואים את זה ש... הוא מתקשה הרבה פעמים לקרוא את ההגנה בצורה נכונה, לקבל החלטות בצורה טובה. כולנו מסכימים שיש לו כישרון שפשוט נוזל ממנו, אבל יש פה עוד כמה אלמנטים של ליטוש, וגם בהקשר הזה, גליל זה המקום הנכון, עם כל המערכת המקצועית שלהם, חד משמעית יכולים לקחת אותו רמה אחרת.
ומחבק, שוב, מייקל הוא קלעי, ושוב, אני יודע שכדוסה להם קצת טיפה השתנה והוא ורסטילי יותר, וסכן צריך לעשות יותר מדבר אחד או שניים.
זהו, אני בספק אם הוא יכול להיות רק עליי.
ברור, ברור. אבל עדיין, הוא כנראה כרכז, הוא כנראה פחות טוב, הוא גם ניסה כמה פעמים להוביל כדור, גם שנה שעברה בחיפה, וזה לא עבד כל כך טוב, הוא איבד הרבה כדורים בקטע הזה, הוא פשוט צריך לשפר יותר את החדירה יותר, וזה, ואת הקליעה משהו שיציבה, רק לשמור עליה, כי חוץ מזה, באמת, שוב, הוא לא התחיל להוביל כדור ולהיות רכז, כי זה לא התפקיד שלו, יש שם מספיק רכזים שיעשו את זה בגלבוע, ואני חושב שהוא צריך לשפר את המשחק האישי שלו, תוך כדי הקבוצה, אבל לא פשוט לעשות דברים שהוא כנראה לא יודע.
ראינו אולי קצת את ההתקשות הזאת בהפסד האחרון להפועל תל אביב, אבל בסך הכל נראה לי על זה כולנו מסכימים, כל עוד מפנים אותו לכלייה ופחות לדברים שהוא פחות טוב בהם, אז מייקל בריסקר זה באמת אחד הקלעים הכי טובים בליגה שלנו, ואני רוצה לעבור לקבוצה גדולה בליגה שלנו, הפועל חולון, מי אם לא היא בימים הסוערים האלה, הפסידה לבשיקטש כמובן 73-72 בהפסד שגרר הרבה השלכות והיה הראשון שהקבוצה מפסידה עונה בבית בליגת האלופות וקודם כל באמת ניגע במאמן המפוטר מאוריציו בוסקליה ובמשחק שהוביל לפיתורים שלו ואני רוצה להפנות את השאלה הזאת לשי כמי שמכיר את המערכת יותר טוב ומבפנים האם לדעתך הייתה הצדקה לפיתורים של בוסקליה? כי בסופו של דבר התוצאות לא היו רעות, נכון, זאת לא הייתה הצלחה גדולה והכדורסל באמת הפך לבינוני, אבל לא היה פה איזשהו קריסה מקצועית קיצונית או מרד של שחקנים נגד המאמן, יכול להיות שהוא לא המאמן שהכי מתחברים אליו, או שהתוצאות באמת לא היו בסטנדרט שהמועדון שואף אליו, שזה להניף תארים, אבל בסך הכל זה לא מקרה המאמן המפוטר הקלאסי.
אני חושב שהיה פה קצת מצב נורא בעייתי, שהוא נכנס לסיטואציה נורא קשה, כי הלחץ כבר היה עליו, כי הוא הביא שני שחקנים חדשים והקבוצה לא... שוב, לא שיפסיקו לנצח, אבל היו, כמו כל הליגה, היה מאוד אי יציבות נורא גדול. פתאום מצד אחד הם נצחים משחקים נורא מרשימים באירופה, אתה משחק את הראש אפקה 7, הפרש מה שהיית צריך, כדי להבאת לעזור לסלב הבא, וצריך להיות חשוב גם אחרי זה נגד ברנדיזי, ואז פתאום יש לך את פעמיים, את ילד שאתה נראה שם חסר עונים לחלוטין פעמיים, להפסיד לילד בתוך שבועיים, ולהיראות באמת לא טוב, המון המון אי יציבות, אז קשה לי לראות את זה, למרות ששוב, זה לא היה קלאסי, כמו שאמרת, הוא באמת היה, שוב, אני לא יודע מאיפה הייתה שהוא באדם לא נחמד ולא נוח, אני יצא
לא, להכיר אותו. הוא נוח, יכול להיות שהוא בסטייל של המאמנים, נראה לי זה מה שהצטייר לפחות כלפי חוץ, היותר קשוחים ודורשים באמת מוסר עבודה גבוה מאוד ביחס לישראלים, שזה בסדר גמור דרך אגב.
פשוט... רק בארץ שלנו מתלוננים, רק אצלנו מתלוננים על הדברים האלה, אנחנו צריכים להתחיל לקבל מאמנים כאלה, כי אנחנו קצת מבינים, פחות מהם, כל הכבוד הבן הזה היה מאמן שנה ביורו קאפ, הוא לא למד, הוא לא שכח, הוא מאמן נבחרת לאומית, בלי לזל בנבחרת הולנד, הוא לא שכח לאמן, בכל, כמו שאני תמיד אומר, לכל קבוצה, לכל מאמן, לכל סיטואציה, וככה בפרופורציות, כי יש שנים גם פחות טובות, ובקטע הזה יכול להיות שהוא טעה, והוא טעה המון, אני לא אומר את זה שלא, אולי פתאום היו קצת מוקדמים, מאוחרים, הם לוקחים את זה, בהנהלה לקחו תראה לי סיטואציה שהם נורא פחדו כמו שקרה לפני שנתיים עם בוקר, שהם נזכרו קצת אחרי הגביע לפטר אותו, אז הם נורא פחדו להגיע לסיטואציה הזאת, רצו לזעזע את המערכת, כי הרגישו שמשהו שם תקוע, והוא לא מגיב, יש דברים בסיסיים שהוא לא עושה. אני באופן אישי מאוד התחברתי אליו, היה לי מאוד נחמד להכיר אותו, הוא ג'נטלמן ברמות הכי גבוהות, ויש לו המון כדורסל, ושוב, המון דרישות, וזה בסדר. רק אצלנו בארץ, השחקנים הישראלים, שאומנם משתפרים ביחס המקצועי שלהם, עדיין לא שם מספיק כדי לקבל ולהכיל מאמנים כאלה. שדורשים ודורשים ודורשים תוך כדי תנועה, וגם לפני, זו הבעיה כנראה.
אין ספק שמדובר בג'נטלמן, אדם עם אופי נוח, באמת ככה יצא לי להכיר אותו לפחות ממסיבות העיתונאים, ולדעתי יש איזושהי הצדקה כאן, כי הקהל שהוא הלקוח בסופו של דבר לא היה מרוצה, ונראה לי היה חסר פה איזשהו חיבור, סטייל סטפנוס דדס, שבאמת הביא אופי אחר לטוב ולרע, שהוא יותר התאים לחולון.
הקהל הוא מיד קצת... כן, יכול להיות, אבל הקהל בשנים האחרות, באופן כללי הקהל, לא הקהל שפסיב של חולון, נהיה קהל חסר סבלנות ולחוץ מאוד.
ישראלי.
מה?
קהל ישראלי קלאסי.
כן, צריך לקחת הדברים בסבלנות. המצב באמת לא היה כזה רע, הסבבה, הקבוצה לא הרשימה, אבל בהתחלת העונה לא היינו כזה טובים, אבל היינו מאוד מוכנים. אז מה, פתאום זה שכחו את זה? יש פה זיכרון קצר נורא, גם לרעה וגם לטובה, זה אפשר לשחק את זה לשתי הכיוונים, אבל אנשים עם זיכרון נורא קצר, שהקבוצה פה הייתה מוכנה יפה מאוד בקיץ, עוד לפני שכולם היו מוכנים. לא הייתה טובה, אבל הייתה מוכנה. וזה הבדל מאוד משמעותי, וצריך לתת אותה קרית הזה, ולא, הוא לא קיבל מספיק קרית לדעתי, עם הסבות, בסדר, הפסד חשוב, הפסד קריטי, אני מסכים, יכול מחר, יכול מחר, אנחנו עושים את זה היום יום שישי בערב, מחר רביעי יכולה להיגמר העונה האירופית, הכל נכון, אבל עדיין, לבינם ותיק כמוהו, לבינם שהוא לא איזה טירון בכדורסל, הגיע קצת יותר קרית, ולא לא, לא גורע מהמאמן החדש, שהגיע, אבל עדיין הגיע לו קצת יותר קרית, לדעתי.
שאתה צודק לגמרי, גם ההכנה בקיץ, אבל גם היו הרבה הרבה מאוד משחקים שאפשר היה לראות שבוסקליה כן מנסה לגבש סביב חולון איזושהי זהות, מה שנקרא זהות מקצועית, בכל הנוגע לכדורסל שהוא כן רוצה להנחיל והוא כן רוצה לראות. אני חושב שעיקר הבעיה פה, אגב ההשוואה לסטפנוס דדס, לסטפנוס דדס גם הייתה זהות כדורסל מאוד מאוד ברורה ומוחצנת, נכון, אבל היו לו אנשים שיוציאו לפועל את הרעיונות שלו על המגרש. הסקוררים שלו ושחקני ההגנה שלו היו מסוגלים להוציא את מה שדדס רצה ומה שדדס ציפה על הפרקט. בוסקליה, לפחות לדעתי, התמודד עם היעדר מנוע התקפי, ואני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, העובדה שרק רגלנד הרכיב בעצם את חוליית מקבלי ההחלטות בהפועל חולון בקו האחורי.
גם מפגף.
נכון, שנפצע לאיזושהי תקופה.
כן.
זה מאוד הקשה עליו.
אני אגיד לך עכשיו שאני קוטע אותך, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם... הייתה עם מאוריטו. דעתי, הוא לפעמים היה מגיע עם תבנית, והוא לא היה זז ממנה. סתם דוגמה, אני... חודשים רבים רציתי לראות את פנימי ואת מנקו משחקים ביחד, ובהתחלת העונה הוא יצחק את זה בהתחלה טיפה בגביע ווינר, טיפה בהכנה, ובליגה שהתחיל הליגה הוא יפסיק עם זה, ובצד חודש לפני הוא חזר לזה שהוא, עד שכאילו לקח זמן, הוא בא נורא, נורא מתוכנת, ושבטבע מתוכנת מדי ולא מאלתר תוך כדי תנועה, צריך להיות להרגיש את השטח, ואתה לא מרגיש את השטח, זה הבעיה שהייתה איתו בקטע המקצועי.
דרך אגב, זה ביקורת, מה שנקרא נפוצה, מה שביקורת שהושמעה בעבר על עודד קאטה, של אורן עמיאל. אני חושב שאנחנו רואים את הביקורות האלה בעיקר בתחילת עונה, וזה קשור למה שאמרתי קודם, יש איזשהו רצון למאמנים בתחילת עונה, לייצר מאוד מוקדם איזושהי זהות של הקבוצה שלהם. ואחרי שיש זהות, ואחרי שהקבוצה רצה, ואחרי ששחקנים יודעים מה הם צריכים לבצע בהתקפה, או בהגנה, או על המגרש, אחר כך מתחילים להלטר, ואחר כך מתחילים לזוז, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. אבל אני חושב שגם זה היה מקרה, ושוב, הבעיה המרכזית של בוסקליה בעניין הזה, פשוט לדעתי לא היה לו מי שיוציא לפועל את הרעיונות שלו על המגרש. הוא מאוד התקשה, רגלנד היה אופיין בחוסר יציבות, שהיא מה שנקרא... ברירת מחדל, אבל איכשהו צריך להתמודד עם זה.
רגלנד הוא שחקן שחייב להיות, סליחה, שוב, אני כמו רוצה אותך. רגלנד הוא כל הזמן, הוא שחקן, שוב, אני אמרתי את זה גם לחבר'ה שישבו לידי במשחקים, ואת כל מיני לראות את זה תוך כדי, רגלנד חייב שחקן, משהו שידליק אותו. בגלל זה, שוב, בגלל זה הבנה בגיל 31, שוב, מחליף כל שנה קבוצה, ולצערנו ים של אי יציבות, ולא מגיע לה, באמת, מגיע למקומות הגבוהים, אבל לא נתקע שם, כי הוא אני שוויתי אותו, בקראתי לו לווילבקין לעניים ברמת ה-DNA של השוכל להידלק. כי ווילבקין תמיד משהו שמדליק אותו, וגם אתה רואה אותו במשחקים הרבה אחרים, פחות נדלק. ואז הוא שיש משהו כמו ירושלים או אירופה, שכאילו הוא מלא את הרמה. גם רגלנד חייב משהו שיהיה את הרמה. כי שוב, בלי לזלזל באף קבוצה, אתה לא יכול לשחק יום אחד, יום רביעי, נגד ארושה פקה בשיא האנרגיות, ואחרי יומיים לפגוש כל קבוצה אחרת, אני לא אשכוב שמות בכוונה, ולהיות באותה רמה של הידלקות, אתה לא יכול. וזה מה, השחקנים הגדולים יכולים, וזה משאיר אותם ברמות הגבוהות. הוא כנראה לא שם, הוא כנראה לא יגיע בגישה אחד.
עכשיו, זה הסיבה שבגללה אני חושב שחולון הייתה חייבת לידו עוד מנוע התקפי, לאותם ימים שבהם משהו לא עובד, משהו לא מצליח, או שאפילו קבוצה, וזה קרה כבר כמה פעמים, מתכוננת אחרת ובצורה איכותית נגדו, ומצליחה לנטרל אותו, ולדעתי שתי החתמות שחולון עשו, כדי כאילו איכשהו לתקן, הם לדעתי לא היו במקום. כלומר, הם כן תרמו וכן שיפרו, אבל הם פספסו את הנקודה, והנקודה היא שהיה חסר עוד מישהו שידע לעשות דברים בעצמו, ולאחרים בהתקפה.
נורא קשה להצליח לידו, כי הוא שחקן שהוא, התחלת ההתקפה היא 20 שניות כאילו מ-24, כמעט הכדור אצלו בידיים, עד שההתקפה מתחילה, אפילו צריכה פחות, אני מגזים, כן, אבל זו הכוונה, אבל הכדור אצלו המון בידיים, ועד שהתרגיל מתחיל, ועד שזה, שוב, הוא רכז את האור מדהים, והוא מוסר אסיסטים נהדר, אבל שוב, אם הוא צריך גם להתאמץ בהגנה, זה מוציא אותו גם מהפוקוס להתקפה, ואז הוא נוגע הרבה בכדור, והוא לא אפקטיבי. שים לב, שנה שעברה עושה באלת, שני המשחקים הכי גרועים שלו היו נגד חולון, כי פשוט הצמידו, עשו אותו בהגנה, הצמידו עליו מישהו שינסה לקלוע עליו כל הזמן, וזה סיבך אותו, וזה רק עשה רק בעיות. תבדוק אותי בקטע הזה.
עשינו עליו כתבה באתר ספורט סאבי, ובאמת הרבה אוהדים של חולון הם לא מחבבים במיוחד את רגלנד, למרות הכישרון, וכולם מציינים את זה, אין ספק שמדובר בשחקן סופר מוכשר, שמספק כמה רגעים מדהימים תוך כדי משחקים, בין אם זה אסיסטים או נקודות, אבל בסך הכל הנזק גובר על התועלת, לדעתי לצער כולם.
אני לא מסכים על התועלת. יש לו שוב, הבעיה של החוסר יציפות שלו, היא גם לפעמים תוך כדי משחק, נגד בשקטש, היה לו רבע ראשון מצוין, מצוין, אפילו גם עד סוף האמצע הרבע השני, היה אדיר. ופתאום בחצי השני, כמעט לא הרגשת אותו. תוך כדי משחק הוא גם עולה ויורד. אני לא חושב שהתועלת פה, הוא שחקן מאוד מוכח, אז אתה לא יכול להגיד שהתועלת לרעה, אני לא מסכים עם זה, אבל שוב, יש אנשים שחושבים אחרת, מסכותה.
נכון, וזה דרך אגב, אבל גם קצת קשור לבשקטש, גם היא עשתה איזושהי התאמה אחרי פתיחה טובה שלו, עם קצת שינויים בטיפולים עליו, וקצת ציוותים שונים, וגם לזה מאמן צריך להגיב.
זה הקיבעון שדיברתי.
נכון, לבוא עם תבניות שהקבוצה האחרת משנה, אתה תפסיד.
הוא לא משנה מה, הוא נשאר עם אותו תבנית, והוא לא ילטר, לא שינה, תעשה משהו לא צפוי, תזעזע, תפילו תעלית אל בר לסתם, תשמע, שיציג לשחקן, ניתן לו איזה שתי קטנות, יבלבל אותו. משהו לא צפוי. בשנה שעברה היה יותר קל לדאלס לעשות את זה, כי שוב, היה לו גארדים באמת מוכשרים, כמו מגי ואריס. מגי ואריס היה להם מאוד קשה לדעתי לשחק עם רגלנד, היה להם מאוד קשה. זו דעתי לפחות.
לדעתי, בין אם זה באמת בגלל בוסקלי, או דווקא לא בגללו, זה בסדר גמור שהיה לו את האופי המסוים הזה, אבל הקהל לא הצליח להתחבר, ובסוף זה משפיע, אני לא יודע עד כמה לעצם העובדה שהאנגלית הייתה טיפה קשה להבנה, יש השפעה עם התקשורת עם הקהל, אבל זה כן עוד נקודה, וסטפנוס דדס באמת ידע להעביר לגמרי את המסרים לקהל, ואני לא חושב שהיו פה לבוסקלי הכוונות האות, לפעמים פשוט לא מתחברים, למרות שהוא מאמן ברמה מקצועית מאוד גבוהה, ואולי אפילו יותר מדדס, יש מקומות שההתאמה פחות טובה, וזה בסדר גמור, ואחרי משחק כזה שמפסידים לכמה שחקנים צעירים, ולסגל חסר, ובבית, וכשממש העונה מונחת על הכף, חשבו שצריך זעזוע, ומבחינתי, זה לגיטימי, אפשר להסכים עם זה, אפשר שלא, אבל לדעתי עם בוסקליה קשה לי מאוד לדמיין את חולון זוכה בתואר העונה, ואם זאת המטרה שלה, ואין סיבה שזאת לא המטרה שלה, אז היא עשתה את המהלך הנכון, בין אם המהלך הזה יצליח או לא, זה נראה כמו מהלך כמעט הכרחי לדעתי.
נכון. מה שבאת להגיד קודם, שמאמנים יוונים כנראה יודעים להגיע ללב של הקהל יותר. תראה סטרופולוס, תראה דדס, הם יודעים לעשות את הגישה, כי הם תיכונים כמונו, הם אנשים חמים, והם יודעים מה קונה את האנשים.
ובאמת נעבור מבוסקליה למאמן החדש, גיא גודס. שי, לדעתך, מה הוא מביא להפועל חולון? האם המינוי הזה הוא הכי טוב שהמועדון יכל לעשות? מאמן ישראלי, גם מאמן נבחרת ישראל, אבל כן שמגיע אחרי טלטלה בראשון לציון בפתיחת העונה הזאת. מה דעתך על הכניסה שלו ועל רמת המוכנות שלו כמי שאימן במקומות לחוצים עם הרבה קהל ומגיע עכשיו למועדון גדול נוסף בכדורסל הישראלי?
גיא כבר ראה הכל, הוא היה במכבי תל אביב, הוא היה בירושלים, גם בשנה האחרונה הוא פחות הצליח. כמו שאמרתי בתחילת השיחה, בחיים של קבוצה, בחיים של מאמן, בחיים של שחקנים, יש תקופות טובות, יש תקופות פחות טובות. אנשים, יש להם, כמו שאמרתי, יש פה זיכרון נורא קצר למאמנים ולשחקנים. נותן חצי שנה, חודשיים לא טובים, ואומרים, מאמן פחות טוב, השחקן הזה עשה אותו, הקבוצה הזאת עשתה אותו, זה שטויות. מאמן לא שוכח, מאמן לא יכול בשנייה אחת להיות מאמן טוב, ואחרי שנייה, בגלל שהוא מאמן טוב, החתימו אותו לעוד 3 שנים. אז מה? ופתאום הוא היה לא טוב, אז למה החתימו אותו לעוד 3 שנים בראשון? די עם השטויות האלה, באמת, כאילו, תנו את הכבוד שמגיע לו, מאמן נבחרת, הוא לא סתם ממונה למאמן נבחרת, יש פה מאמנים מאוד טובים, והגיע להם לא פחות, אז אם גיא הגיע למעמד הזה, כנראה שבזכות. ושוב, כרגע בשוק, המצב, זה המאמן, לדעתי, הכי טוב שהיה. אני קצת הייתי באלם שהוא הגיע, כי שוב, הוא יכל לשבת בבית כמה חודשים, להירגע אחרי מה שהוא עבר, והוא עבר תקופה לא פשוטה, אבל סחטן, כמו שהוא אמר אתמול במסיבת העיתונאים, האנדרנלין מנחה אותו, ואני יכול להבין את זה, כי הוא גם שחקן היה כזה, ואני באמת רוצה שהוא יצליח, כי אני באמת מכיר את גיא המון שנים, ואני באמת מקווה שהוא, ברגע שמאוריציו הלך, אני באמת, כולנו ממשיכים קדימה, כי אפשר לעצור את הרכבת, אז שיהיה בהצלחה, אני שם, כולנו מחזיקים אצבעות בשביל גיא.
עומר, מה לדעתך גיא גודס באמת מביא למועדון מבחינה מקצועית, והאם לדעתך הטיימינג הזה הוא באמת נכון עבורו? אין ספק שהוא היה צריך את החוזה הזה לשנה וחצי כדי שזה ישתלם לו, אבל עדיין יכול להיות שהטיימינג פה בעייתי, או להפך, שהטיימינג טוב, כי גיא כן הראה שהוא יכול לעשות את הסוויץ' בין אם זה מראשון לציון לנבחרת ישראל ודברים דומים לזה.
בואו נדבר שנייה על גיא גודס, אני מאוד מסכים מה ששי אמר, מאמן של... לצערי הוא לא מוערך מספיק, לא יודע אם זה בגלל השנה האחרונה שהוא עבר, או בגלל כל מיני דברים אחרים, אבל באמת הרבה פחות מדי הערכה נשמעת כלפיו, וזה חבל כי הוא באמת עשה דברים מדהימים בכדורסל שלנו. לטווח ארוך זה בוודאות החתמה מוצלחת עבור שני הצדדים, גיא חוזר לקדמת הכדורסל הישראלי, והפועל חולון מקבלת מאמן ישראלי מהבחירים שיש לגזרה המקומית שלנו להציע, לגמרי. לטווח קצר, אני אגיד שוב מה שדיברתי על בוסקליה, הוא מתמודד בדיוק עם אותו סגל, עם בדיוק אותן הבעיות, עם בדיוק אותן החולשות. אני חושב שאם יש מישהו שידע לפחות לנווט עם החולשות האלה, ואני חושב שהוא אחד מהמאמנים הכי מוצלחים בלמצוא נקודות חוזקה ולחזק אותם ותורפה ולנצל אותם, באמת אני חושב שהוא עשה את זה כמה כבר פעמים בקריירה שלו במשחקים חשובים או בנקודות מפנה חשובות, והצליח לעשות את זה בצורה מדהימה, והוא נכנס עם חולון לצומת קריטית מאוד, אירופה, גביה, ליגה וכולי, ואם יש מישהו שידע לנווט, אני חושב שהוא יצליח לעשות את זה. הוא יסתדר מאוד עם הקו הקדמי של חולון, הוא מאוד אוהב את הציוותים האלה, להשתמש בסט הרגילים עם שני גבוהים ויותר אולי, ובקיצור יש לו פה יופי של בסיס, אבל חשוב לזכור כאשר מתאמים ציפיות בנוגע לתרומה שלו, שהוא מתמודד עם בדיוק אותן הבעיות שבוסקאלי התמודד איתן.
לא, בדיוק הסטיפה, שכמו שאמרת, שהוא ביקש לשנה וחצי. כי שוב, כי כרגע הוא קיבל סגל שהוא לא הוא בנה, שהוא חייב תוך כדי תנועה, אולי להזיז נקודה 2, ושוב, לא במהלך השבוע הזה, אבל אולי אחרי שהשבוע גם אירופה או תיגמר או תמשיך, וגם גביע המדינה או תיגמר או ימשיך, יעשו שינויים לפה או לשם. כי כמו שהוא אמר אתמול, זה השבוע שהוא יתחיל אחרי זה להתחיל להבין יותר דברים אחרים. ואתה לא יודע, בגלל זה הוא בשבוע הזה הוא לא צריך להזיז שום דבר, הוא לא יכול גם להזיז שום דבר, הוא לא יכול להגיד גם, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להגיד אני רוצה לשנות 1, 2, 3 או 4, 5, 6, כי זה, אתה מוריד את השחקנים שלך במקום להרים להם, כי הוא עכשיו צריך לתת להם את השקט הזה, גם מבחינה מנטלית, כמו שאומר, מבחינה מנטלית, וזה מפה זה צריך להגיע, בעיקר לשקט הזה.
אולי יש סנריו שבו גיא גודס לא פותח את העונה הבאה בחולון?
יפה, באתי בקראות על זה, והקדמת אותי בשאלה, אני, תראה, יש פה משהו מוזר, שזה כאילו היה נראה שכאילו, העיכוב היה, כאילו הם מחכים לדאדס, ושוב, אני לא אומר את זה מאותו ידיעה, למרות שאני בתוך המערכת, אני לא שאלתי שום דבר, אבל זה היה נראה כזה, אני מאוד מקווה שכן, כי כרגע שהחתימו לשנה וחצי, זה יהיה בדיחה מאוד עצובה אם בקיץ יעצו להיפרד מלו ולא אותה הזדמנות לבנות קבוצה בצלמו לשנה הבאה. אני מקווה מאוד שכן, כי זה לא הוגן מבחינת הפרסונה, ובטח לא הוגן מבחינת המועדון להיראות ככה, כי זה גורם לך להיראות בדיחה. אז אישו, עם כל הכבוד לסטפנוס, שבאמת מקומו מונח, אהוב פה מאוד, לתת לגיא להתחיל את העונה הבאה, עם, שוב, לא יודע, השינויים שהוא יחליט לעשות בסגל.
נכון, אני חושב שזה יהיה מאוד לוגן, כמו שאמרת, לגרום לו לשלם על הבעיות של הסגל שכבר היו ויהיו ואין ברירה. אם באמת הוא הגיע להבנה הזאת איתם, שהוא שנה הבאה בונה קבוצה משלו, גם אם זה לא מאפס, אבל בונה קבוצה משלו ועם הזהות שלו ועם מה שהוא מאמין בו, אז הוא בהחלט החתמה טובה לשני הצדדים.
ברגע שהוא ימשיך את העונה הבאה ויבנה קבוצה בצלמו, שוב, כמובן עם הבסיס שאולי יישאר כמו, עכשיו אני הייתי משאיר את קריס ג'ונסון עד סוף הקריירה, ניב משגב, גיא מרצה, מנקו בטוח יהיה פה שנה הבאה, כי יש לו חוזה לשנתיים, אבל חוץ מזה אתה חייב להתחיל לבנות את הקבוצה שלך שאתה רואה, הוא חייב להישאר פה ולתת עוד הזדמנות זאת. כי מעבר לפרסונה, מעבר למעמד, הוא ראוי לזה.
טוב, בשיקטש יעדר כנראה בגלל פציעה אייזיה ווייטד שקלה את סל הניצחון במשחק הקודם, ובואו באמת נאמר על המשחק הזה, אני חושב שאפקט המאמן החדש יעבוד בחולון, בטח עם החיסרון של ווייטד, למרות שהמשחק בטורקיה, אז אני הולך עם חולון. שי, מה דעתך?
מי שמכיר אותי שיודע שתמיד אני הולך הפוך על הפוך, כי אני מרגיש כאילו בקטע שאני, אני בדרך כלל לא אוהב הימורים באופן כללי, אבל אני תמיד יוצא לי כאילו כמו פושה פרי בזמנו, אולי יימר על נגד ראשון, אבל זה לא אני, אני לא יקרה, אני לא, אני הולך תמיד עם הלב, אנחנו מנצחים אחר בכל הכוח, חייבים.
עומר?
אני חושב שלמרות החוסרים של בשיקטש, במשחק חוץ, בטורקיה, אני קוהל הפועל ירושלים, הבנתי מה קהל טורקי יכול לעשות לשחקנים, לשופטים,
אמרת הכל, סתם.
אני חושב שלמרות החוסרים של בשיקטש, שהלחץ עליה, במשחק חוץ, מה שנקרא עם הגב לקיר, לדעתי חולון לא יעמדו בזה ויפסידו.
מישהו רוצה להוסיף משהו לגבי חולון, או שבאמת נמשיך הלאה לקבוצה אחרת, הפועל ירושלים?
נדבר על זה שלך, נדבר על זה שעומר, דווקא נראה לי מעניין.
טוב, אז נדבר על הקבוצה האהובה של עומר, הפועל ירושלים, מצד אחד, וזה הצד היותר חשוב, ניצחון מרשים מאוד מול מנרסה בספרד, מצד שני, הפסד מאכזב לגלבוע גליל, לקראת פורמיטי, ובואו באמת נתחיל עם עומר והמשחק במנרסה. הפועל ירושלים הראתה שם אופי, הראתה הרבה דברים טובים במאני טיים, אם זה שחקן כמו אדם אריאל, אפילו רטינו בסואן, למרות טעויות שכמעט עלו בהתמודדות, בסך הכל הרשים מאוד עם דאבל דאבל, ושוב גם למרות אחוזים פחות טובים, ג'יילן אדמס היה טוב, גם שחקנים שעשו דברים קטנים כמו איתי סגב, בהגנה הושימו, ומי אם לא סולימן ביימו, שבאמת משנה את הקבוצה הזאת מהקצה לקצה. בדיוק, הוא הצליח באמת להוביל. אז עומר, מה ירושלים יכולה לקחת מהמשחק הזה, ועד כמה זה סוג של סגירת מעגל אחרי פתיחת העונה הרעה, שפתאום ירושלים עושה מהפך עם יותם הלפרין?
אז בוא נתחיל מזה, אני ממש לא אוהב את האמרה הזאת, במקרה הזה של הכי חשוב זה הניצחון, אני חושב שלהפועל ירושלים וליותם הלפרין יש סיבה לדאגה. כבר רצף של שלושה משחקים שהכדורסל לא משכנע, הוא נהיה תלותי מדי בג'יילן אדמס, אבל לאו דווקא, כלומר, למרות שהוא נהיה יותר דינמי מימי אורן עמיאל, הוא עדיין לא בשיא החדות שלו כמו שהוא צריך להיות בתקופה הזאת של העונה. אבל הניצחון הזה כמובן יש לו משמעויות מעשיות מרחיקות לכת, אין דרך להשוות בין סדרת חוץ נגד תנריף לסדרת בית מול פרומיטי, זה משהו אחר לגמרי, אבל ירושלים חייבת להראות אחרי גם הפסד בית מול מכבי, הניצחון המקרטע נגד מנרסה, ועכשיו ההפסד מול בלבוע גליל בחוץ, היא חייבת להראות כדורסל משכנע, כדורסל שהיא כבר הראתה עונה, כדי להוכיח שבאמת כמה משחקים אחרי המינוי של יותם אלפרין הם לא איזה אפיזודה חולפת, אלא אמרה וקבוצה שנשארת פה ושתישאר פה, וזה מבחן ביום רביעי. בנוגע למנרס, אני חושב שמה שאמרת הוא מדויק, א', על איך מנצחים דרך ההגנה, ודרך אותה הגנת חילופים, גם סגב, גם גייס, גם וורקמן עם התעלות במאני טיים, וכמו שציינת, אדם אריאל, שמעבר לתרומה ההתקפית שלו ולהתעלות ההתקפית שלו בדקות הסיום, הוא הביא תצוגת הגנה שלא ראיתי משחקן ישראלי בסייז הזה כבר הרבה מאוד זמן, על שחקנים גבוהים בפוסט-אפ, לא נותן לקחת עמדות, לא נותן לאף שחקן להתקרב לצבע בלי הכדור, סוחט עבירות עוקף, חוסם קווי מסירה, פשוט עבודת הגנה יוצאת מן הכלל של אדם אריאל, שזה אחד הדברים שבין היתר שיתקו הרבה פעמים את ההתקפה של מנרסה, ונתנו לירושלים כמה ריצות חשובות, שבין היתר הביאו להם את הניצחון.
אני חושב שאתה צריך דווקא להיות מאוד אופטימי, כי שוב, למעט המשחק נגיד גלבוע, שהם הפסידו כי גלבוע שם באו באטרוף, ואתם אחרי יומיים שניצחתם משחק חשוב, והגיוני הירידת מתח הזה, כמו שדיברתי עליה קודם בנושא חולון, כי אתה מאוד קשה להגיע לפיק הזה, שאתה לפני יומיים נצח ניצחון סופר חשוב, שאתה מחכה לו כבר כמה חודשים, לעומת שוב, בלי זלזל בגלבוע, משחק שהוא עוד משחק ליגה, ושוב, בלי זלזל בגלבוע, חלילה. אבל דווקא במשחקים האלה, שאתה לא נראה הכי טוב, והבנתי שהמשחק, אני לא ראיתי את המשחק, אני מודה, אבל הבנתי שלא הייתם טובים, ושוב, היו פה התעלויות של כאלה ואחרים, שכמו שאמרת, של אדם, ושל בריימו כמה שהוא, כמו שאמרת, שהוא הדבק, ושל אבא סואן, שהוא באופן כללי, הוא שחקן ענק, ושוב, נקלע במשחק חלש, ועדיין עשה דאבל דאבל, זה צריך לעודד את ירושלים, במיוחד את האוהדים, ואת שגם במשחקים לא טובים, האופי שם. האופי שם. וזה עדיף, כמו שאומרים מישהו, עדיף להיות, להרגיש מועקה מסוימת, אבל לנצח, מהרגש להרגיש מועקה וגם להפסיד.
הדעה שלי על ירושלים באמת אחרי הניצחון מול מנרסה, טבעי מאוד שתהיה ירידת מתח, וראינו את זה מול גלבוע גליל, בעיקר בעייפות של השחקנים ובזריקות שהם לקחו לשלוש, 2-27.7%, זה פשוט חריג, ויאניס פרופולוס התייחס לזה בהפסד של מכבי תל אביב לבני הרצליה, וזה היה נראה כמו תירוצים, וזה גם שילוב של תירוץ, אבל כן היה בו משהו שביב של האמת, אפשר להגיד, שהוא אמר שהשחקנים היו עייפים, ובגלל זה קלעו פחות טוב, כן צריך את האנרגיות בשביל לשחרר זריקות, והמקרה החריג של ירושלים באמת מראה על זה, בצד של גלבוע גליל.
עייפות, אני לא מסכים עם זה, סליחה שאני אצור אותך, עייפות אני לא מסכים עם זה, כי יש פה סגל מספיק רחב למכבי תל אביב, ובכי זה לא המקום, אני יכול להבין את האנרגיות, זה נכון, אבל בכי על, על, על מחסור בשחקנים והעייפות, זה לא נכון. זה ממש לא נכון.
אני רק אגיד שנייה משהו אחד, א', בהקשר של מכבי תל אביב, ברור שהסגל של 15 שחקנים לא אמור לסבול מבעיות עומס, אבל שנייה בנוגע לירושלים, ההפסד מול גלבוע גליל, בסדר, טבעי, שי אמר את זה, ירידת מתח זה בהחלט טבעי לגמרי שאתה משחק יומיים אחרי, משחק עם כל כך הרבה אנרגיות וחשיבות.
קשה להראות את עצמך שוב לרף כזה של, שוב, בלי זזל בגלבוע, כן, חשוב לציין את זה, שאנשים לא יחשבו שאנחנו מזזלים בהם, ממש לא.
לגמרי. לרמה של משחק
ליגה. כן, זה מאוד פיק מאוד גבוה, וקשה להגיע לפיק הזה שוב פעם, כי אין מה לעשות, כי יש ירידות מתח, ולפעמים גם קיצוניות, קיצוניות מאוד.
נכון, אבל אני רק אגיד את הדבר של דעתי צריך להדיג פה. ארבעה משחקים כבר, זה לא המשחק האחרון, זה התחיל נגד ראשון לציון בבית, ואז נגד מכבי תל אביב, וגם במשחק נגד מנרסה, וכמובן נגד גלבוע גליל. הפועל ירושלים כן מראה שיש לה איזושהי זהות, כן מראה שיש לה איזשהו אופי כקבוצה, אבל היא לא משכנעת ביציבות שלה לאורך המשחק, בהתקפה הזורמת שלה שכן ראינו במשחקים אחרים כבר העונה, תחת יותם אלפרין. יש איזושהי תחושה שהתפקידים בהתקפה עדיין לא יושבים מספיק טוב לחלק מהשחקנים, נכון? יש עכשיו חיזוק, עוד רכז בדמותו של נועם דוברת, עוד חיזוק לקו הקדמי בדמותו של ג'ון אגבונו, ואיכשהו הדבר הזה כן יתחבר, ואיכשהו כן יתרום ויתחזק, אבל אני לא אגיד דאגה עבור ירושלים, אבל זה בהחלט שעת מבחן, המשחק ביום רביעי, האם ירושלים מצליחה ברמה גבוהה במשחק, פליין מורכב נגד קבוצה מאומנת, להעלות את עצמה לרמה מספיק טובה לאורך מספיק דקות במשחק.
בבית מול קהל שיהיה המון שם, האנרגיות יהיו שם ולדעתי ניצחון וניצחון משכנע.
בצד של גלבוע גליל אני באמת אציין את סאשה קיליה ג'ונס לצד בריסקר, באמת טרף את הטבעות לאורך ההתמודדות עם דאבל דאבל מרשים, אבל קצת נסיים עם ירושלים, ג'ון אגבונו ונועם דוברת שאומר ציין, באמת עם משחק לא רע בכלל, במיוחד אגבונו, שראה כמה פוטנציאל יש לו, וככל שהוא ייכנס לעניינים, זה יהיה הרבה יותר טוב, ועומר, אתה כתבת על פרומיטי, והיריבה של הפועל ירושלים, וננו גינסבורג, מה המפתחות של ירושלים לפתוח את סדרת הפליין עם ניצחון? זה האימור של שי גרינברג כמובן, אני גם מאמר על ניצחון לירושלים, אני חושב שהשחקנים מבינים את החשיבות, אבל עומר, מה באמת צריך לקרות כדי שאותם אלפרין יחייך בסיום הערב?
כן, אז פומיטי קבוצה מאוד מאומנת, גם בדומה לירושלים ניסתה לגבש זהות בתחילת העונה והצליחה לא רע. ושאתה פוגש שתי קבוצות, כלומר שיש מפגש של שתי קבוצות, שלשתיהן יש מאפיינים מאוד ברורים, ודברים מאוד מסוימים שהם רוצים לעשות במשחק שלהם, אתה מקבל איזשהו משחק שחמט מאוד מרהיב בין מאמנים, כי האחד צריך להגיב לשני, והשני צריך להגיב חזרה, וזה המפתחות בסדרות שכאלה. אני חושב שפרומיטי, ניתן לראות את זה לאורך כל העונה שלהם, במיוחד באירופה, מנסה מאוד להתמקד על משחק הפוסט-אפ שלה, מירו בילן שהיה מועמד להפועל ירושלים בקיץ האחרון, הוא עונה על הרול שלהם שם, לצידו של שון אבנס ופטרוב, יש להם את השחקנים לעשות מהלכי פוסט-אפ שכאלה, והפועל ירושלים צריכה לחשוב איך היא מגיבה אליהם. עד עכשיו, הניצחונות של פרומיטי באירופה היו נגד קבוצות שבאו עם תבניות מוכנות, כמו עזרה מהוויקסייד או כל מיני תעלולים שכאלה, ופרומיטי הייתה מוכנה, מאומנת, וישר הגיבה וניצלה את היתרונות האלה. הם צריכים לחשוב ויותם אלפרין צריך לחשוב איך הוא עושה, איך הוא מגן על המהלכים האלה, בלי להפקיר את שער ההגנה שלו. הפתרון הקל והחשוב, הוא להשאיר אותה באחד על אחד. כלומר, להשאיר מהלכי פוסטה באחד על אחד. אני תומך בשיטות הגנה כאלה, כי אני חושב שזה מעט את המשחק של היריבה, שזה גורם לשחקנים לא להיות מעורבים בהתקפה, ולרוב ששחקן לא מעורב בהתקפה, הוא מתקשה להיות מעורב בהגנה. זה קצת מבודד את המשחק הדינמי, כך שיותם אלפרין לדעתי צריך להאט את קצב המשחק של פומיטי, והוא צריך בשביל זה את השחקנים שלו שיהיו מספיק רעבים וברמה, ולהביא את עצמם לרמה גבוהה, כדי שיוכלו להתמודד באחד על אחד, נגד גם מהלכי פוסט-אפ, אבל זה נכון גם לסקוררים של פרומיטי, הריסון וכולי וכולי. קנדי, ושכחתי איך קוראים לאוקראיני ההוא.
מחקנים מצוינים לשם, כן.
כן, פרומיטי בהחלט קבוצה שיכולה לעשות מה שנקרא צרות לירושלים, אבל ירושלים גם יותר עמוקה, גם יותר לדעתי, כמו שאני רואה את זה, מסוגלת להגיב, גם עם העומק שלה, גם עם העומק של השחקנים שלה, וגם עם הוורסטיליות של השחקנים שלה, לדעתי היא מסוגלת לעשות את ההתאמות יותר טוב, ולנצח את פומיטי.
האנרגיות בארנה ישחקו תפקיד מחר.
נקווה שהקורונה לא תמנע ה...
זה כבר לא קורא אותו לבנו. כן, אבל כן.
את הטור הנפלא שלו אומר שוב, אתם באמת יכולים לקרוא באתר ספורטסאבי, ונעבור באמת מהפועל חולון והפועל ירושלים מליגת האלופות, לקבוצת יורוליג, ממש בקצרה, מכבי תל אביב לא שיחקה בגלל ענייני קורונה לאחרונה, אבל כן החתימה את קיירי תומאס, אני אישית לא מכיר יותר מדי את השחקן, אבל מן הסתם מבינים פה ששחקן הגנה טוב, קלעי שלשות לא רע בכלל, אבל כן שחקן שמגיע פצוע, ולדעתי זה פשוט מראה שהסקאוטינג של מכבי תל אביב, העונה, בין אם זה בקיץ, בין אם זה תוך כדי עונה, ונכון, אפשר להתחשב בסיטואציה עם הקורונה והכל, אבל עדיין כשהקבוצה במצב לא טוב, אין תירוץ, ולהביא שחקן פצוע טוב ככל שיהיה, זאת לא הבשורה הכי טובה. עומר, מה תומאס מביא מבחינה מקצועית למכבי תל אביב, והאם אתה חושב שזה יסתדר לטובה?
אז א', אם נניח אני שנייה שם את העניינים המוזרים בכל מה שקשור להחתמה שלו בצד, סעיף יציאה ליורליג, פציעה, שאני לא יודע, כל מיני דברים שקשורים להחתמה שלו שבאמת מעלים סימני שאלה, ואני מסתכל שנייה לצד המקצועי, תראה, יש פה תרומה של, כלומר, קיירי תומאס יסייע למכבי תל אביב. הקו האחורי לדוגמה של מכבי תל אביב לא היה מספיק ורסטילי מבחינה הגנתית, והוא התקשה מאוד מול גרדים עם קצת יותר סייז, ואני חושב שקיירי תומאס יכול לענות על הרול הזה ולסייע בהיבט הזה, מה שנקרא. בהתקפה הוא כן מביא עוד כליה, והוא כן מביא עוד כוח אש, ודיברנו שזה דבר שמאוד מאוד חסר למכבי תל אביב. אבל בסוף זה הליכה מסביב, כלומר זה לא שורש הבעיה. אם מישהו מצפה שקיירי תומאס יפתור את כל הבעיות המקצועיות של מכבי תל אביב, ויש כאלה, אז הוא לא. יש חולאים מרכזיים הרבה הרבה יותר גדולים, בין אם זה ביכולת ההגנתית של הקו הקדמי, בין אם זה יכולת הייצור של הקו האחורי, בין אם זה היכולת של פורוורדים מסביב לכדור, שזה קשור גם כמובן ליכולת היצירה של הקו האחורי, אבל יש כל כך הרבה בעיות, ומרגיש לי קצת שהצוות המקצועי במכבי תל אביב הלך ממש מסביב לבעיה, והביא את קיירי תומאס, שיסייע, יעזור, האם יפתור את כל הבעיות של מכבי תל אביב? לא.
לא ברור לי איך מביא שחקן פצוע, זה הזיה בפני עצמה, ולא יודע, כי הוא שחקן מאוד מוכח, אני קראתי עליו לא מעט, וראיתי אותו לא הרבה, אבל כאילו, עשיתי הכנה וקראתי עליו, כאילו, הוא יתרום, אבל כמו שאמרת, לא ברור לי איך מביאים שחקן פצוע, ולמה חשבו, ושוב, לדעתי היה סגל מספיק טוב, זה פשוט לא הצליח, היה שם צריך לעשות, כמו שאמרתי, יש לי בעיה עם מאמנים שהולכים עם רול מסוים, ולא מנסים לשנות קצת, לשחק עם הקלפים קצת משהו שונה, מאוד מקובעים, וגם יאניס, שהוא מאמן, מגיב לפעמים, הוא די מקובע, ואולי בגלל זה מה שתקעת, כי הרכב רע אין שם, יש שם כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה שינוי שאתה יכול לעשות בתוך ההרכב, מוזר, מוזר לגמרי.
נעבור להפועל אילת, ובעיקר לקבוצות שגם הביסו אותה, נתחיל עם הפועל תל אביב, 97-64 על הפועל אילת, הפועל תל אביב קיבלה שוב יכולת מדהימה של ג'יימס יאנג, ג'ייקובן בראון, והקבוצה הזאת באמת במומנטום טוב עם דני פרנקו, ומהצד השני אילת, שוב, העומק שם הוא מבחינתי בעיה מאוד מאוד גדולה, וברגע ששחקן או שניים לא מופיעים, כמו שאמרתי, קשה להגיע רחוק. מה אתם באמת יכולים להגיד? נתחיל עם עומר על הפועל תל אביב והתקופה הטובה שלה, ואחרי זה כמובן ניגע באילת, כי יש עוד קבוצה שניצחה אותה לאחרונה.
אז כן, הפועל תל אביב, כמו שאמרת, במומנטום נהדר. אני מקווה בשבילה שהוא לא ייקטע עם הקורונה שפוגעת בה עכשיו.
החלמה מהירה לשחקנים כמובן.
כן, מקווה שלא יתגלו עוד שם. ומעניין לראות כמובן מה יקרה עם המשחק ביום שבת נגד הפועל ירושלים שצפוי בגביע. אבל הפועל תל אביב ממשיכה להתחבר. אני חושב שהדבר המרכזי שראינו שדני פרנקו מנסה ליצור את המרקם הזה מתחילת העונה, יש להפועל תל אביב המון 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 כוח אש. ולאט לאט גם שחקנים מעלים את הרמה. כלומר, בין אם זה יאנג, בין אם זה ג'ייקובן בראון, שאמרתי כבר כמה פעמים, שהתחיל את העונה כרול פלייר, ולאט לאט לוקח עוד תחומי אחריות בהתקפה אליו, ובין אם זה מבחינה טקטית, לאט לאט דני פרנקו מצא את הריווחים הנכונים, את ההרכבים הנכונים, את התרגילים הנכונים, כדי לנצל את כל מה שאפשר לנצל, ויש להם באמת הכל מהכל, גם קריאטור כמו בראון, גם קלאי כמו יאנג, גם שחקן שיכול לקבל החלטות מתוך הצבע, או לנצל מיסמצ'ים קטנים כמו טוקוטו, זה דברים שלקבוצות קשה מאוד להתמודד ברמה ההגנתית, והפועל תל אביב מראה באמת ניצול כמעט מושלם של הכלים ההתקפיים שיש לה, ואני חושב שאם הם ימשיכו ככה, שוב, כמו בהנחה ששום דבר לא יקטע את זה, הם יכולים לשאוף מאוד מאוד רחוק.
אני חושב שדווקא מה שעושה להם את ההבדל, זה דווקא ההגנה. כי הם התחילו את העונה, את כפי שאנחנו יודעים מה יש להם, גם את יאן, גם את טוקוטו, גם את בראון, ידענו מה יש שם. דווקא שגיל בן נהיה שחקן חמישייה, שוב, הוא לא כל ההגנה, אבל הוא חיבר שם הרבה נקודות, והדיקם את כולם בתשוקה שלו להגנה. ההגנה אתה לא צריך רק לדעת, ההגנה אתה גם צריך לרצות ושיש לך תשוקה לזה. ובאלי שיש שחקן שמראה תשוקה למשהו מאוד מסוים, זה מדביק גם את האחרים, גם אם יש אומרים הכי גרועים שיש. וזה לדעתי המפתח ששינה את הפועל תל אביב.
בעניין הזה היה כיף מאוד לראות את לוטן אמסלם עם מספר דו-ספרתי של ריבאונדים, ונאחל כמובן בריאות לא לבראון ולמי שעוד נדבק. ולדעתי עכשיו נעבור לעוד קבוצה שניצחה את הפועל אילת, הפועל חיפה, קבוצה שעוברת עליות וירידות העונה, אבל
כמו כל הליגה.
ממש, ליגה חסרת יציבות, אפילו הפועל ירושלים לא כזאת יציבה, וחבל
בשבילה. וזה היופי של הכדורסל, זה מה שאנחנו רוצים, זה היופי של הכדורסל, משה, זה מה שאנחנו רוצים, עם כל הכבוד, יש לכל חיים של קבוצה, שוב, עצרתי אותך באמצע הצגה, אבל אני חייב להגיד את זה. זה ההיקף שאנחנו רוצים ליגה, אנחנו רוצים ליגה קבועה, לא רוצים פערים, רוצים שוויוניות, רוצים הפסד אחד, אתה במקום שישי, שמיני, שביעי, הפסד, ניצחון אחד, ניצחון שני ניצחונות, אתה מקום שני או ראשון, זה היופי של הכדורסל, זה הכיף, וחוסר רציבות גם וגם, אתה יודע, ליגה משוגעת, כל אחד יכול לנצח את כל אחד בכל מקום, וזה הכיף, מבחינתי לפחות.
אז הפועל חיפה היא באמת קבוצה שמייצגת את זה, והיא ניצחה בבית, 89-71 את הפועל אילת, משהו שאי אפשר לקחת להפועל חיפה עונה, זה באמת את משחקי הבית, במיוחד כשירון אורחנבוים מהכדורגל נוכח ביציאה, זה מאזן של 5 ניצחונות בית לעומת הפסד אחד, זה פשוט נהדר, וגם בעונה שעברה היה לקבוצה מאזן ממש טוב, ואם ניגע בשני הנכסים של הקבוצה זה גרגורי ורגס וויל ריימן, ורגס פתח את העונה פחות טוב עם מספר קטן מאוד ולא אופייני של אסיסטים למשחק, אבל עם הזמן זה נראה מדהים בהתקפה, בכלייה מחוץ לקשת, אסיסטים, חטיפות, הגנה מצוינת, וויל ריימן פשוט מסתמן כמתאזח הכי טוב העונה בליגה, ממש הגיע שחקן עם יכולות של שחקן זר, ואלעד חסין דיבר על זה בכתבה שעשינו על ריימן, ומצאו דרך שהוא יהודי, שאפשר לאזח אותו, וזה פשוט משתלם, שוב אנרגיות מהספסל, 23 נקודות בלי החטאה מהשדה, זה באמת שני שחקנים שלוקחים את הקבוצה על הגב, לי זה נראה טיפה, אם נתייחס לשחקן אחר, ג'יימס דיקי אולי טיפה, לא יודע אם מראים לו את הדרך החוצה, אבל יש שמועות על וויל דניאלס שעשוי להצטרף, אז יכול להיות שלא מרוצים יותר מדי מדיקי, אבל כן, איגור נסטרנקו היה מעולה מתחת לסלים, בסיומת, בהגנה ובעיקר עם כמה אסיסטים.
תענוג.
אני חושב כן, אני חושב דווקא מכל מי שציינת, ועם כל הכבוד לשחקנים שעושים את העבודה בסופו של דבר על המגרש, למי שצריך קרדיט וכבוד בהפועל חיפה, זה למערכת שנתנה שקט ללעד חסין בימים קשים. כי היה בשלב מסוים, כמו שהליגה שהיה לי גם משוגעת, הם היו מקום אחד לפני האחרון או שתיים לפני האחרון, במצב לא פשוט, ולא שמעת שום, אלא הכיסא של ליד חסין רועד, לא שמענו מועמד לפיטורים, לא שמענו מילה, נתנו לו את כל הקרדיט, וליד מאמן מספיק ותיק ומספיק מנוסה, ידע לעשות ההתאמות ולשנות תוך כדי תנועה, וייצב את הספינה הזאת, בלי שאף אחד יפריע, בלי שאף אחד יגיד לו, מחר אתה מפוטר או מחר אתה לא מפוטר, וזה כל הכבוד למערכת של הפועל חיפה, מהמנכ״ל רון פלדהיים, עד למנהל דודו מכבי, וכל הצוות שם, רוסמן, כל החבר'ה עושים שעבודה מדהימה, חבר'ה נפלאים.
ורואים שאלעד חסין מעריך את זה, אחרי משחקים, כל ניצחון, הוא אומר, זה ניצחון של מערכת, ובאמת כיף לראות את מה שהקבוצה בדיוק. הזאת עושה ברוממה, ובצד השני, באלעד, לפני שככה עומר ייגע בשתי הקבוצות, באלת לא היה הרבה מה להציע, חוץ מצוף בן משה, שבאמת הרחבנו עליו בהתחלה, ששי הרחיב, וג'סטין פאטון, שאומנם סיים מתחת לסלים, יפה מאוד, והראה כמה יכולות מדהימות יש לו, בעיקר בהתקפה, וגם חסם קצת, מינוס 31 בדקות שלו, זה פשוט קיצוני, ו... למרות שתי החסימות שלו, לי זה היה נראה כאילו הרבה פעמים הוא פשוט לא היה שם בהגנה, חוץ מהשניים האלה, בן משה ופאטון, השאר לא כל כך תאומו הרבה, מה שמראה שלקבוצה הזאת חסר עומק. עומר ציין בפודקאסט שעבר שקבוצה כזאת יכולה להשתמש ביובל שניידרמן, שעבר לראשון לציון ונאחל לו בהצלחה, ו... בסוף אלת בכלל השם שלה לא נקשר אליו, ולי זה טיפה מוזר, כי כן יש שם צורך ברכז מחליף להובר, ובטח בעומק בסגל הישראלי.
אני לא חושב ששניידרמן הוא הפתרון, אני חושב שאת חייבים משהו, משהו באמצע, בין שחקן, שהוא לא צעיר כל כך, אבל גם לא בכיר כל כך, ועדיין לתת לו...
בין המילטון המחור. לשניידרמן.
משהו כזה בדיוק, אבל כי אתה עושה מישהו שיותר מדי בכיר, כי ראינו מה קורה שאובר לוקחו את החמישייה, הוא יורד אחורה, ושניידרמן זה לא הפתרון, הוא לא העוזר שלו לדעתי, הוא גם...
הרגע להפועל אלת, אין אלטרנטיבה לרוי אובר, בדקות שרוי אובר לא נמצא על המגרש, או אפילו שהוא פשוט לא מצליח, וזה קורה וזה טבעי, לאלת באמת אין שום פואנטה התקפית, אין להם סיכוי ליצור פואנטה התקפית, כל אחד מנסה ככה לאלתר וליצור לעצמו, היא חייבת אלטרנטיבה. אפשר להתחיל לשאוף לשלמות, אבל היא חייבת משהו עכשיו.
ועומר, מה אתה יכול להגיד באמת על הפועל חיפה, קבוצה שכן באמת רואים בה טביעת אצבע, לא רק של ההנהלה, אלא של המאמן?
לגמרי, אז הפועל חיפה אני חושב שמכל השחקנים שציינת, שני השחקנים שלי היה הכי כיף לראות בהפועל חיפה, אחד זה ציינתי קודם, זה איגור נסטרנקו, בכל מובן, בהגנה, בהתקפה, במעבר, יכולות הטריילינג שלו פשוט מדהימים בהתקפת המעבר, גם הוא, גם ספנסר וייס, שניהם לדעתי עשו עבודה נהדרת בשני צידי המגרש, והיו חלק מאוד מרכזי מהניצחון הזה. נכון. ולצד כמובן ורגס, שכמו שציינת, וזה הדבר המשמעותי, פשוט שיפר את יכולות ניהול המשחק שלו מתחילת העונה, הוא סיים את המשחק הזה לדעתי עם יחס אסיסטים עבודים של 4 או אפילו קצת יותר, פלוס 19 במדד פלוס מינוס, ורגס עולה רמה, הפועל חיפה ביחד איתו, והדבר המשמעותי עבור הפועל חיפה זה שהיא פשוט מצליחה כל משחק לקבל תרומה מעומקים שונים, מעמקי הספסל ומהישראלים ומהבחירים, וכל פעם לשחות מה שנקרא את התרומה הקטנה מכל אחד, וזה בסוף מה שהשלם לגמרי עולה לסך על הקו.
ניגע בניצחון של יונינס ציונה 89-88 על בני הרצליה, המשחק שהיה גם אמור להתקיים בגביע המדינה, אבל כרגע נדחה בעקבות קורונה בשתי הקבוצות, והרצליה זה משחק שהיה יכול ללכת לכל כיוון, כמובן שתי הקבוצות הופיעו מבחינה התקפית, בצד של הרצליה של אורן אהרוני, השחקנים הרגילים הופיעו, כמו שאנחנו רואים לאחרונה, אונואקו, הוקר, בב, דוסון, אבל בצד של נס ציונה, וזה היה המפתח לניצחון מבחינתי, הישראלים המשלימים באמת היו שם, גולן גוט, טל דן, ליאור קררה, גם נימרוד טישמן שעשה
לא שלושה משלימים. סיסטים. גולן וטל זה הבסיס של הקבוצה, גם ליאור קררה פותח בחמישייה, הם הבסיס של הקבוצה. הם לא המשלימים, הם הבסיס. טל דן זה הקפטן והזה, שהוא עובר בעונה לא טובה, אבל הוא הלב והנשמה וכל הדברים בנס ציונה. לגבי טישמן הוא בהחלט משלים, אבל כן, אבל קררה ו... יש פה גם נס ציונה שם און אופי לאורך השנים, וזה מה שמשאיר אותם תמיד בלבל מסוים. עדיין, שוב, זה הליגה שלנו שפשוט יכולה להתפתח לכאן ולכאן, זה שתי קבוצות שיכולות לצלח ביום נתון את אחת השנייה, וגם להפסיד אחר כך לאחת השנייה, ערב אחר כך. אז זה היופי, ואתה יודע, החוסר יציבות גם שקראנו לו קודם.
ולי היה מאוד כיף לראות את דיאנטה גארט, שבאמת שלט בקצב המשחק, קלה, מסר אסיסטים, והוא עושה באמת עונה גדולה, שלא מדברים עליה מספיק. ועומר, מה אתה יכול להגיד על שתי הקבוצות, ובעיקר נס ציונה, שמייצרת איזשהו שקט אחרי תקופה יחסית פחות טובה?
אז אני הבאתי את דעתי על נס ציונה כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה, שאמרתי שלטעמי, למרות הכישרון הבאמת גדול שיש שם, ויש שם כמה כישרונות נהדרים, בין אם זה דיאנטה וברטלי וסוארז, באמת כמה כישרונות נהדרים, גם כמו ששי ציין, סגל ישראלי עם המון המון אופי ותרומה, אני טענתי שכרגע הם עדיין לא בשלים מספיק כדי להתמודד עם קבוצות שקצת מאתגרות אותה מבחינת...
שכחתי גם את תומר לוינסון, סליחה שאני חייב להשחיל אותו, כן. תומר לוינסון הוא צעיר משתים וחשוב.
לגמרי. ואני חושב שנס ציונה התקשתה כבר כמה מחזורים ברצף אפילו, בכל פעם שקבוצה קצת אתגרה אותה טקטית, בין אם זה בהגנה, לרוב זה בהגנה, אבל גם אם זה בהתקפה, היא התקשתה לעשות את ההתאמות, היא התקשתה לצאת מתוכנית המשחק שלה, ומול הרצליה לכאורה היה המבחן האולטימטיבי, כי הרצליה באמת מאתגרת כל קבוצה עם סוגי הגנות אזוריות, שאפילו לפעמים מתחלפות באמצע המשחק ולפעמים באמצע התקפה. ובאו אולי אחרי המשחק ואמרו, אז כנראה שנס ציונה עשו איזשהו תהליך גדילה. אני לא רואה את זה ככה. כלומר, לא למדנו לדעתי משהו חדש על נס ציונה, ומה שהיה הוא שיהיה. ידענו שדיאנטה וברטלי, דיאנטה, ברטלי וסוארז הם במשחק טוב, אז נס ציונה מנצחים. ידענו את זה לגמרי, ואנחנו וראינו את זה גם נגד הרצליה. ראינו פה תצוגת קליעה, 50% ל-3 בערך של נס ציונה, שבאמת הייתה מאוד ייחודית, וראינו באמת משחק התקפי ברמה גבוהה שלהם, אבל לא ראינו משהו חדש, היא עדיין התקשתה הרבה פעמים מול האזוריות של אורן אהרוני, היא עדיין התקשתה להתאים את עצמה למה שנקרא למציאות משתנה, כך שעדיין יש מה שנקרא שיעורי בית לליאור ליובין, שוב, זה נראה זה גם... שיש פוטנציאל, אבל צריך עוד משהו.
זה גם לא תירוץ, אבל חייבים להזכיר, שוב, זה לא מצדיק את איך שהם נראים מה זה, אבל נס ציונה לא יחזור עם הסגל הזה את העונה, לא עם דיאנדה ולא עם זה, אז זה כבר שנה שנייה רצופה שהם משנים את, כמעט את כל הזרים, ומזיזים פה, מזיזים שם, אני מאוד שמח בשביל כל, בשביל גולן גוד גם שהיה טוב, כי נורא חשוב לי שהוא יצליח, ואני מאוד מעריך את השחקן הזה באופן אישי, אז, אבל שוב, הם משתנים, ותוך כדי תנועה, ופתאום זר פה, זר שם, אז בגלל זה שוב, זה לא תירוץ, אבל חייבים להזכיר את זה, זה הדבר מאוד משמעותי בקבוצה, והרצליה יחסית הולכת עם אותו קו מהתחלת העונה, עם אותו זרים, כן, לא, פגעו לגמרי בזרים למעט אולי אחד או שניים, אבל הם באמת בקו נורא טוב, אני גם אוהב את בב מאוד, וכל הכבוד גם להם.
רבע גמר גביע המדינה, קצת קשה לגעת בזה, אפילו שכרגע חולון נגד הפועל חיפה, נדמה שהמשחק הזה יערך, קשה מאוד לדעת מה יקרה, אז אני לא חושב שיש כל כך טעם להאריך על זה, מכבי תל אביב פנתנייקוס יהיה מאוד מעניין לראות אם המשחק יקרה, כי כרגע זה כן בכיוון הזה, למרות שלמכבי תל אביב יש כמה חולי קורונה, אז בואו באמת נמשיך קצת עם הקורונה, ניסינו להדחיק את הנושא הזה ולהתמקד בכדורסל, אבל אין ספק שיש פה מצב רע שעלול לעצור את העונה, הרבה שחקנים חולים, אנשים גם בצוות המקצועי ובכלל בצוותים של הקבוצות, משחקים נדחים וסעיף 5 המדובר, ומשהו כן. שפחות אהבתי, משחק שלא היה צריך להידחות לטעמי ואולי לטעם כולם, של חולון נגד הפועל תל אביב, לפחות באותו שלב, היה רק מאומת אחד בחולון שלא בדיוק
ועדיין יש, רק ישאר כזה שהוא יבריא. כן. כן, עדיין יש כזה רק מאומת אחד. אז אני חושב דבר נורא פשוט. מה, אתה רוצה להמשיך? סליחה.
לא, לא, אתה יכול, כן. נשמע את הדעה שלך, יותר חשוב.
אוקיי. אני כל מה נוצר אותך באמצע. אני חושב דבר נורא פשוט, כאילו, מישהו רשם את זה היום וגם זה די התחבר לדבר שלך, אני כבר חושב כבר איזה יומיים. זה המצב בכלל במדינה ובאופן כללי, בכדורסל ובספורט, כמו שאנחנו רואים כל יומיים, כל שנייה אנחנו שומעים מומת פה, מומת שם, שתי מומתים פה. אני לא נכנס לשיקול הזה שחולם החול נצרו, כי זה היה לפני שגיא הגיע, ורצו שהוא יגיע, ורצו מאמן. אפשר להבין את זה, אפשר לא להבין את זה, כל אחד שהוא רואה את זה. אני, אולי צריך לעשות איזה פגרונת קטנה, קטנה של שבועיים, שלושה, לתת לגל הזה לעבור, כי זה גם מסכן אנשים אחרים מעבר, גם למעטפת מסביב, גם לאוהדים, לבוא, וזה לא רק פשוט כאילו אותה, חייבים אותו לעשות איזה פגרונת מסוימת שהיא נעבור את הגל הזה, ושוב, אני מאחל בריאות לכולם, כולל כולם, ואולי אז כאילו להחזיר לליגה, שוב, כי זה הולך לכיוון הצירה, וזה יכול להיות מצב הרבה יותר חמור, וזה יכול, אפילו שהעונה תעצר לגמרי, וזה לא טוב. אז אולי באמת פגרונת קטנה של שבועיים שלושה, לראות לנו שבועות ארוחות, ואז לחזור לעניינים בכל הכוח.
תראה, ברעיון, לדעתי, אני חושב שמה שאתה אומר הוא לגיטימי לגמרי, ו זה בהחלט איזשהו פתרון שצריך לעלות לסדר היום. אני אישית חושב שברמת אפילו המסר, ברמת העיקרון, ככל שאפשר להמשיך לשחק כדורסל בתנאים נורמליים, עם קהל, עם אוהדים ובתנאים שוויוניים, צריך להמשיך לעשות את זה כמעט בכל מחיר. כלומר, כמובן שלא
לא
במחיר של לסכן את בריאות השחקנים, אבל בכל מחיר.
אבל עכשיו כרגע אנחנו פנו סעיף 5, כאילו הוא שחקן צעיר. ומחר שוב, חלילה חלילה שאף עוד לא יכולה, אבל יש שחקנים משמעותיים שלא יכולים. זה לא יהיה לזה ערך ספורטיבי, זה יאבד את הכדורסל, כאילו פה שתיים, פה ארבעה, זה לא יהיה מעניין, זה לא הכדורסל, אז לא תרשו אותו בכל מחיר. צורת הפוגה, שכולם יבריאו, שכולם ירגישו אותו, שהגל הזה יעבור, שאנשים אולי יעזור הזריקה הרביעית, זריקה, אני לא נכנס לזה שיקולים האלה, אבל לתת לגל הזה לעבור, כי בכל מחיר, זה לא יהיה פה כדורסל, זה יהיה פרסה, רק כדאי לגמור, וזה לא ייראה טוב, זה כשקרה את כדורסל אנשים. זה כמו שקראנו בכדורסל אנשים, העיקר לשחק. זה לא העיקר לשחק ויש פה נועל ויש פה זה של המינהלת. לא. צריך לעצור את זה.
עכשיו צריך לראות מה עושים עם סוגי, כלומר, נניח ולוקחים עכשיו הפסקה של שלושה משחקים, איפה משובצים עכשיו כל המשחקים? איך הם מסתדרים? איך הם מסתדרים לוז של אירופה?
ימשכו את העונה, עוד חודש, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום, השחקנים לא ייתנו לחודש חופש לפני. לא יקרה כלום. ויחזרו טיפה לפני. עם כל הכבוד, לא יקרה כלום.
אני מזכיר לך איזה בלגן זה קרה עם החוזים ועם
מה קבוצות. מה לעשות אבל? מה okay. לעשות? אז יקחו קצת חודש קדימה, אין מה לעשות. עדיף חודש קדימה מאשר שאנשים פה, שלא יהיה ערך ספורטיבי למשחקים.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי. אני רק אומר שזה לא, לא מובן מאליו, כלומר, יש פה איזשהו משהו מאוד כבד ספק, שצריך ש... לבוא.
אז אתה חושב שכרגע זה משחק קריטי על הישארות או על, 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 על מיקום בטבלה לקראת הפלי אוף, שפתאום קבוצה באה בהרכב חסר. זה משפיע לה לפה ולפה. ובשבוע אחרי זה היא באה נגד אותו קבוצה, מישהי אחרת, והיא צריכה להבין פתאום הקבוצה בהרכב מלא. איזה ספורטיבי זה היה שבוע לפני, וזה יכול להיות ספורטיבי זה עכשיו. או אחרי, או הפוך. צריך להסתכל על הצוויות האלה, וזה מאוד חשוב. שהקבוצות יגיעו בהרכבים מלאים, שלא יפגע באף אחד, שכולם ישחקו על המגרש, שההכרעות תהיה על המגרש ולא על הבריאות של אף אחד.
אני אגיד על זה דבר אחד, החלטה צריכה להילקח על ידי מנהלת הליגה, מה עושים, האם מפסיקים, האם לא, ובאמת ללכת לפי זה, למרות שאנחנו באמת מדינה חסרת סבלנות והכל, כן נכון. צריכה להתקבל החלטה, ובעניין של חולון, לי זה היה נראה שהם לא רצו שבשיקטש תראה את הבכורה של גודס, אבל עדיין כל עוד אפשר
לא, לקיים הוא, משחק הוא לא, עכשיו. הוא לא מונה עוד באותו יום, הוא לא מונה באותו יום, הוא לא מונה באותו יום, הוא מונה רק יום אחרי.
ועדיין, אם לא... זה היה לדוגמה הכדורסל של עמית שאוף, זה גם משפיע, אז לדעתי כל עוד אפשר לשחק, ולא באמת היה מאומת מהקבוצות באותו שלב שמשחק, אז צריך לשחק, אבל האם יש לכם משהו להוסיף על הקורונה, או שנסיים פה במצב רוח טוב, אם ככה סיפור מיוחד לסיום?
לא, אני אמרתי, כבדתי צריך פה לעשות פה הפסקה קטנה, לא יקרה כלום, שכל יהיה ספורטיבי ובריא לכולם.
טוב, אז באמת נסיים עם סיפור לסיום של שי, סיפור אורח בפינת סיפור. טוב, שי, מה אתה מכין בשבילנו?
האמת, אני לא
אכיל. אני בטוח שהם
היינו. כן, יש לי סיפורים בדרך כלל ארוכים, אבל יש לי סיפור נורא קצר ונורא מצחיק, הוא באמת לא ארוך, הוא ממש בשתי מילים. אני לא יודע, שוב, לא יודע מי יודע, מי לא יודע, אני אספר, אני במסגרת מעבר למה שאני עושה, אני גם מלווה את הקבוצות שבגיעות לשחק נגד חולון בצ'מפיונס כבר 4 שנים, מביא אותם מהשדה תעופה, בגלל זה אגב שבוע שעבר אני עשיתי שתי בדיקות, כי נחשפנו למאומת הטורקי, ואני בסדר, אני שלילי הייתי, כמובן, גם עשיתי באותו יום לפני, ביום של המשחק עשיתי אנטיגן ויצאתי שלילי, ויום אחרי PCR ואני בסדר, זה אחד, אבל אני חייב לספר סיפור נורא קטן. לפני 3 שנים הבאנו את רופא הצ'כית, הבאתי להם למשחק, והם נחתו בערב. ובערב הם לא נסעו ישר למלון, הם נסעו ישר לאימון. אז הבאתי אותם לאימון, ובדיוק שבאנו לחדר הלבשה, עד שהם עלו, שחקני חולון התאמנו, ועד ירדו, והחבר'ה הצ'כים עלו. עד שהשחקנים עלו, אני והצוות הצ'כי התחלנו לזרוק לסל, סתם. עמדתי בפינה ליד הספסל הצ'כי, מהפינה, וצעקתי 3 שלשות וקלטתי את כולם. בא לי המאמן הצ'כי לתוך האוזן. אתה לא משוחק מחר, נכון? זה היה משהו קטן. סיפור קטן ומצחיק שאמרתי לו, אני רוצה, אבל לצערי לא. אבל היה 3 שלשות רצופות שם מהפינה, לא מבשת את אף אחד.
לא עשה עבודה תחנה טובה למשחק.
הוא לא עשה עליי סקאוט, אתה מבין? אז הוא רק בא לראות אם אני משחק מחר. זה היה סיפור נורא קטן ונורא מצחיק שקרה לי. וגם אתה, נסיעות טובות גם, היה לי נסיעות עם חולון לטנריף, שאומנם חטפנו שם 30, אבל הם היו שם, היה אירוח מדהים שם, אז זה גם סיפורים קטנים מליגת האלופות, שיהיה בעוד הזדמנויות, אני אספר אותם בהרחבה יותר.
וואו, ובהחלט יהיו עוד הזדמנויות. שי גרינברג, תודה רבה שהתארחת אצלנו, היה כיף גדול לדבר על כדורסל, להתמקד בהפועל חולון, ותודה כמובן גם לעומר אריאן, שכותב באתר, ותמיד תוכלו לראות את הכתבות שם. וכמובן, בכיף, וכולם יכולים לראות את האתר ולקרוא את הדברים שם, כל יום הוא כמובן מעודכן, ולהצטרף לפרקים הבאים של פודקאסט הצ'יט באירופה, היה מצוין, ונתראה בפרקים הבאים, תודה רבה לכל מי שהזין עד עכשיו, ונתראה.